המשך הדיון פה, ספר איוב בהקשר יותר רחב של העם, התקופה, הקהילה. לא יודעת, זה בפעם הראשונה שעסקנו באיוב, שבעצם מיטב הבנתי הסיפור הבסיסי בכתובים דווקא נועד את הסיפור של היחיד, וכמובן מנותק מהקשר היסטורי וכדומה. כן, מסים לא קצת בהקשר היסטורי, אלא גם נועד אותו באיזשהו הקשר יותר רחב של עם ישראל. זאת אומרת, נועד אותו במסגרת התקופה, לא כי איוב מדבר למאמין בכל הדורות שמתמודד עם בית צדיק ורע לו. אלא, וכמו כרגע, אז גם אני מניח שטל ממקם את זמנו, אז זמנו את איוב ממשה, משה התמודד בית צדיק ורע לו, וראינו זמן מדרשים בשבוע שעבר, אז גם איוב התמודד, או איוב הוא פה למשה רבינו בהתמודדות הזאת. כאן כבר מנסים לדבר באיזושהי רמה לאומית, כמו נראה את זה בהמשך. אני חושב שאולי גולה לכאורה הוא בדיוק הנקודה הזאת. סיפור של איוב מהזווית של המן דמר הזה הוא בעצם סיפור של נפילה ושיקום. הוא אומר בצורה אחרת, לא עלייתו נפילתו של איוב, אלא נפילתו ועלייתו של איוב. זה בעצם סיפור שמבחינתו הסוף הוא קריטי. בדרשם ישיב את שבות איוב כראשיתו, המדריית, זאת אומרת, ה-happy end, נדבר לפני שבועיים שלושה, עד כמה הסוף הוא באמת שמח או לא, אבל זו אחרי שבסופו של דבר, הכתוב מדבר על כך שהוא השתקם, אז איוב מעולי גולה, כי זה בדיוק כמעט שעולי גולה. עולי גולה, אמת, ונקבל את נקודה שאני רוצה טיפה להדגיש אותה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אני חושב שלא. כשישראל יוצאים לגלות, בפעם הראשונה, בסוף הבית ראשון, זה מציאות לא מוכרת, וזה לא ברור בכלל שחוזרים ארצה. ובאורך, אין זה תקדים. אנחנו היום, אז יודעים, גלינו מארצנו בזמן בית ראשון, וחזרנו, וגלינו בזמן בית שני, וחזרנו, אנחנו תקווה לחזור, בית ראשון חרב, בנו בית שני, והרעיון הזה שיש נפילה ותקומה, הוא מוכר לנו באיזה מקום ב-DNA שלנו. איך אתם גלינו מארצנו, אם נתחת מהדלתנו וכולי, יוסף הנכס שאתם צריכים לציין ותתאם בגבולנו, משם נעשה וכולי. כל הרעיון הזה שיוצאים וחוזרים, מתוח חזק בקרבנו. בזמנו, ישראל לא היה ברור להם בכלל, וזה דיברנו לגבי יושע, אני זוכר, כשדיברנו פה שסדרן שכתובים, יושע ראשון, לא היה ברור בכלל שיש מושג של גלות. כי כל תקופת השופטים, עולים יהודים בתוך הארץ. ואף אחד לא לקח בחשבון את הגלות כאיזו אלטרנטיבה ממשית. וזה כמו אני חושב שדיברנו לפני כמה שבועות. אבל גם ההפך הנכון. אם בזמנו הנביאים ניסו, כל הנביאים האחרונים, באיזשהו מקום זה ניסיון, להכניס להם פטיש לתוך הראש את העיקרון שיכול להיות גלות. כי אף אחד לא מאמין בזה, אף אחד לא מכיר את זה, ויש כשם למדורה נביא השקר שטוענים שזה לא קורה דברים כאלו, אבל גם ההפך אחר כך, אחרי שיש את השבר הענק של החורבן, אז ברור שיש איזשהו חזרה. כשאף אחד לא מאמין עם יהו שיהיה גלות, אף אחד לא בהכרח מאמין לו שיהיה חזרה. גם זה לא ברור, כל התקדימים שמכירים, החל מכל מיני גוי מסביב, ובעיקר כלי בעשרת השבטים, היא תקדים מאוד מדכא. מי שזוכר, ימיהו פרק ז' מדבר על כך, יכולים למקום הראשון עכשיו בשילה, ראו, כשישראל לא מאמינים שיכול להיות גלות, אז ימיהו אומר להם, חבר'ה, תראו, תלכו לשילה, ותראו מה קרה שמה, ואם זה קרה לעשות השבטים, אז גם המקדש בירושלים הם לא חסינים. ואותו הדבר אותו דבר גם כן לגבי לגבי מרת הנבואה שיחזרו. גם 19 השבטים התקדימים שלא חוזרים. אז מעניין מאוד אגב שבחז"ל, במגילה, בערכין, ישנן דעות שעשרת השבטים ירמיהו החזירן ויהושיהו מלך עליהם. זה אסמך דיוקי פסוקים בירמיהו פרק ג' ד', אבל מעבר לדיוק הפסוק, זה קריטי גם, אולי זה משמש גם תפקיד ראש עם ישראל שלם, אני משמש תפקיד להראות שאתה גולה אתה חוזר. אבל יש דעה שנייה שמה שעשרת השבטים הלכו ואינם, ויש דעות כאלו, יש ביטוי בחז"ל מאוד מאוד חריפים, עשרת השבטים ביניהם חלק גם הבא, יש מנדמה אחת בגמרא בחלק שנאמר ואת שם מאה ותם כרם הזה, מה עם הזה הולך ולא חוזר, ככה עשרת השבטים הולכים ואינם חוזרים. וגמרא ביבמות דף י"ז אומרת בהקשר הלכתי, הלכתי צרוף, שגויש קדש בזמן הזה אין חוששים לקידושיו, כי גם הוא מסרד השבטים, זה לא מעניין אף אחד. כי מסרד השבטים התבוללו ונעלמו. אגב, זו קושה גדולה למה מחפשים אותם היום, כי זה גם מפורשת שמסרד השבטים הם גויים גמורים. בכל מקרה, אמר שם באמת, ישראל במי הוא התבולל. עכשיו, ישראל בתקופת ירמיהו ויחזקאל, אז הם בכלל לא ברור להם שיכולים לחזור. או בישון חז"ל, עבד שמחרו רבו כלום יש לו עליו. ואת השבר הזה שמי אומר שאפשר לחזור, ישראל לפי חז"ל, ככה תומך לפני יחזקאל, והוא איך שהוא מנסה להתמודד עם זה. עכשיו, לפי האגדת הזאת פה, גם ספר איוב בעצם מנסה את אותו סיפור. כי איוב מציג אדם שהקדוש ברוך הוא דיכא אותו עד עפר, זאת אומרת, להוריד אותו להשפטות, לא השאיר לו כמעט כלום, כל מה שנשאר זה שהוא מתגרד בחרס, בלי משפחה, בלי רכוש, בלי בית, בלי אלמון, בלי שום דבר, הוא נשאר שם כמומרת, רק בקושי, קושי שם משהו מהחיים שלו, והוא משתכל. ואף אחד לא מאמין שאיוב משתכל, איוב לא מאמין שהוא משתכל. וגם איוב כל הזמן שלא יהיו שם עמוק, והנה אומרת, תחילת הפרקים הראשונים באיוב הם גם בקשות שהוא צמת, שהוא מחפש ללמוד, יש שם משאלות מוות מאוד חריפות בתחילת ספר איוב. עכשיו, הסוף, השיקום, זה עולי גאולה. החשיבות הגדולה של עולי גאולה, או מרכז הזכות הגדולה של עולי גאולה, אלו האנשים שבאים בשיקום. אחת הסיבות, כשהם אומרים בחז"ל, שבדור שעזר נחמיה לא עלו מספיק אנשים מארצה. בסדר, בכלל בגלל הקשיים, וחלק בגלל שחוץ לארץ יותר נוח לחיות, ויש שם יותר רווחה, וגם בגלל שחלק מן העם, פיקפק פשוט, אפשר להקים מחדש את העסק. העסק היה, הייתה אפיזודה מאוד נחמדה של 420 שנה, 410 שנים במקדש, היפה בארץ, אבל נגמר. זה כמו הציונות לפני 100 שנה, מייצר קצת משוגע בשביל להיות ציוני. זאת המולי גולה, עם אותם משוגעים שבכל זאת מאמינים. וכן, הסיפור של איוב, שהוא משתקם, הוא בעצם הופך את המוטו שלהם, שהשיקום של הסובב והמוכה, כי הקדוש ברוך הוא יורה בו חיצים לטענתו, הקדוש ברוך הוא שופך את שפוך ממרתי לארץ, יפלח כליותיי, ברוך משתקם, אז ככה גם עם ישראל. ואז בעצם הסיפור שופך את סיפור עם איזה מסר לאומי הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, טבריה אני לא יודע. הם כן מניחים ש... טוב, רבי יוחנן אומר את זה, זה חוץ לי לא כל פטריוטיזם, אני יודע, יכול להיות שזה, יכול להיות שחושבים שמתייחסים לטבריה כאיזה מרכז תורני שהשתקם, ואני לא יודע מה המיוחד של מטבריה ודווקא חוץ מעצמה התורנית של התקופה, אני לא יודע.
שמעתי גם פרוש שהוא מדבר כאילו על עצמו, שרבי יוחנן מדבר על עצמו שהוא עצמו עבר מאוד ייסורים.
יכול להיות שרבי יוחנן אומר, אז הוא קשה אותו לטבריה וזה נכון, שמה קצת מפיוש רבי יוחנן היא באמת יותר עוצמתית. עדיין לא יודע, זה משפט אמת, הוא טוען שמת מה בטבריה, הוא טוען שזה מבחינה סמלית, אני לא יודע. טוב, בכל מקרה, אמת, מיתווה, ימי שאותם שיהיו משעה שכסו ישראל למצרים ועד שיצאו, אז זה בת מפורשת שבזמן הולי מצרים, אימא, כי משעה שכסו ישראל למצרים, קיצור, אותה אורך, תקופה, עכשיו, תיוץ נורא דחוק, כי אמת, אלא זה אותו דבר לכאורה, גם מצרים יש איזשהו שבוד ענק שאף אחד לא מאמין שיצאו ממנו, ובסוף כן יוצאים, אז לכן ההיגיון למדוד את השנים בשנות יצאו מצרים, כי זו התקופה שלוקח כאילו להשתקם, ו... או אפילו, אפילו תקופה כזאת יכול להאמין בשיקום. מיתווה, שבעה נביאים התנבאו לאומות העולם, ואלו הן בלעם ואביו, איוב, אליפז התימני, בדד השוחי, צופר נעמתי, ולובן ברחל הבוזי. ואז הוא לא יכול לתורי גולה, כולי גולה עם ישראל, מה זה עם ישראל? כל הפוינט הוא שם ישראל, כי כמו כל המסר של הספר זה לעודד את עם ישראל, אז אם איוב יגוי, המסר הזה לא מעלה ולא מוריד. ונתיים איך, אליובן ברחל אב מישראל אבי, והכתיב משפחת רם, אלא אם בויי אין בלמות העולם, זאת אומרת, אליהו, הוא מתנבא לומות העולם, למרות שהוא יהודי טוב. אוקיי, אבל זה כשאתה כמו, עטו, החינם, איוב אם בויין בלמות לומות העולם. בסדר, אבל אז, אם איוב מתנבא לומות העולם, יש לי קושי פה להגיד שעולי גאולה, אלא, עטו, כותבי, מי לא מתנבא לומות העולם, התא מכאן ואותה לישראל, אך עיקר נבואותי הוא לאומות העולם. אז הברייתא הזאת אומרת שעיקר המסר של ספר איוב הוא לאומות העולם. הדבר הזה שעצמו מובן, ונדבר זאת מעט, בלי נדר, אבל זה מוציא את הרוח מהמפרשים של עולי גולה, כמה שאני מצליח להבין. אז אתה יכול לתראות שהוא היה פורמלית יהודי, אבל אין טעם אסכול למקם אותו בטבריה ומדור של עולי גולה. אוקיי, מיתווי חסיד בלעות העולם ואיוב שמו, ואולם לקבל שכרו, וקדוש ברוך הוא ביסורים, התחיל מחייף ומגדף, כבר הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה, כדי לטרודו מן העולם הבא. אוקיי, ואז גם בתביא עוד כמה דעות, מתפתח פה בעצם דיון שלם, איוב הוא גוי יהודי. בסיכום פה בסוף הדיון, כולו תן אספילו דיוב מישראל אבי לבעם יש אומרים. בעצם הדיון פה מתפצל לשניים. יש לו דיון אחד אם איוב היה יהודי או גוי. יש דיון אחר אם איוב יהודי או גוי, אלא אם יש מושג של נבואה אצל גוי. כי הגמרא התפוצצה בהנחה שאיוב הוא נביא, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסוף הספר. אז אם אלה, אז השפך להיות... אם איוב הוא נביא והוא גוי, אז אני נעשה שיש גם נבואה לגויים, וזה פותח כבר דיון נפרד על הנושא הזה. אבל כרגע בוא נתק משני הדיונים. על אפשר ראשונה, האם איוב עצמו הוא יהודי או גוי? שורש העניין, גם איך שפסוקים מציגים אותו, מעבר למה שכבר דיברנו, מעבר למה שכבר דיברנו בזמנו, שאיוב הוא מוצג כחסר הקשר היסטורי וללא שום... לא שום מקום וזמן, כמה פסוקים שמציגים אותו בצורה מאוד סתמית. איש היה בארץ עוץ איוב שמו, ויאיש ההוא תם וישר, ויראה אלוקים ושר מרע. ואז א' כל, הפסוק מתחיל איש. כי בעצם הנקודה המרכזית בו שהוא היה איש. זה לא ויהי, בימי אחרי... זה בימי אחשוורוש, שמדגיש את שלטונו ומלכותו וכדומה, זה לא, והיא במשפט השופטים או משהו כזה, או והיא אחרי מות משה, הוא מתחיל להגיד שהוא איש מוצתמי.
הרגיש הוא אדם רגיל כאילו, לא משהו מעבר.
כן, הוא מייצג את כלל האנושות, מייצג את האנושות, איש. זאת אומרת, הוא קודם, הוא איש. אחר כך כבר, יש לו גם שיש לו גם איזשהו שם, אבל זה שנית...
לא, אבל למה איש זה מוכיח? איש צער ואויב, אמר הרשעתי.
מה?
למה איש זה מוכיח
שזה... כן,
אבל... כשאתה יודע, כשאתה שם לרוב, אני לא אגיד תמיד, אבל לרוב, כשאתה שם את סדר המילים, גם איזה חשיבות. אתה אומר, אמת, והיא איש הברצות, יום שמו, אתה קודם כלומר, אתה מראה להגיש את אנושיותו, שהוא האיש. אחר כך אתה אומר, יום שמו, זה כבר פרט משני. אני לא טוען שזה עוד מוכיח, זה מעודד את הכיוון. ויש טעם וישר ויראי אלוקים ושר מרע, אתם מאוד גנריים. זאת אומרת, מדבר איזו צדקות בסיסית, מדבר איזושהי דעת טבעית, אין פה איזשהו הקשר, אנחנו פשוט פשוט שהוא טעם וישר ויראי אלוקים. יש דבר, יש תזה נורא מעניינת של בן עזר, אני זוכר נכון. הוא עצמו מדגיש פה את העובדה שיוב את הרצעות, הוא כן מסתמך בהרצעות, אבל אם אני זוכר נכון, אבן עזרא טוען ככה, שאיוב היה גוי, ולדעתו קרוב אליי שם מבני עשיו, והעניין מוכרח כמו בארץ עוץ, כמו סביב סביבת אדום ושל בארץ עוץ. ואז וזה הוא מסיק. טוב, אז אני רוצה את זה כרגע, אם אני זוכר נכון, הוא טוען שאיוב זה תרגום. איוב שהוא הגוי, ולכן יש באיוב כל כך הרבה מילים קשות, יש באיוב כל מיני מילים יחידאיות בתנ"ך, שקשה להבין אותם, זה בטח, כי זה לא נכתב עברית במקור, אלא תורגם. מי ואיזה כותב יש במקום.
יודעים איזה שפה או משהו?
מה?
הוא מגדיר לבית תרגום ממשהו, יודעים איזה שפה או משהו?
הוא מדברים שם מבני אדום, מעמי המזרח פה, מאזור ירדן. אני לא יודע מה... איזה שפה בדיוק. טוב, בכל אופן, התיאורים הם תיאורים די... עכשיו, השאלה היא לא רק התיאורים, השאלה פה היא מאוד עקרונית. עכשיו, האם כל הטענות בספר הן איזשהו טענות אוניברסליות? שבעצם זה אלוקים והאדם אל מול הצדיק ורע לו, השגחה, התנהלות הקדוש ברוך הוא בעולם. הבעיה הזאת היא לא בעיה יהודית, היא בעיה שמטרידה כל אדם באשר הוא אדם, מדוע דרך השם צלחה ולמה קוראים דברים רעים לאנשים טובים, וזו בעיה שאוניברסלית ויש כאן ספרות ענקית וספרות העולם בנושא הזה גם כן, ויום הזה כאן מככב שם, את כל מי שקומד, כל מה שקרא ספר בעת הרע בספרות העולמית, כמעט כל ספר התחיל מאיוב, כי זה נקודת המוצא לכלל הדיונים הללו. עכשיו, אם מדברים על זה בהקשר יהודי ספציפי, אז יש, נוסף לכך לא רק השאלה אוניברסלית, כאילו איך אלוקים עושה זן אדם בכלל, נוסף לזה הזווית היהודית, שזה יכול להיות או... סתם כך, כאילו, מה יש ליהדות לומר בהקשר הזה? יש פה אולי דבר נוסף. השם כך, באמת, ככה ניקח גמרא בסוטה, או בכל משנה. זה סוף הפרק החמישי, מסכת סוטה במשניות. בו ביום, זה יודע כל מיני דברים שקרו שם, בו ביום ש... שמיוטו ואיזו נזריה לנשיא, בו ביום דעה של ישוע בן הורקנוס, לו עבד איוב את הקדוש ברוך אדם מאהבה, שנאמר, הן יקטן לא היחל, נחזור לזה עוד מעט, זה דבר שקול, לא אני מצפה, אני מצפה, דבר, דקבל לא עשו תומתי ממני, מלמד שמאהבה עשה. אמר בישוע, מגלה יפה מעיניך רבן יוחנן בן זכאי, שהיית דורש כל ימיך, שהוא עבד יהיה את המקום על המהירה, שנאמר, אשתם ישר ורי אלוקים ושר מהירה. אבל ישוע, תמיד תלמידך למד שמאהבה עשה. כן, זה המוסף בגמרא. תנא, מנהר אומר, נאמר אלוקים באיוב, נאמר אלוקים באברהם. מה אלוקים אמרו באברהם? מאהבה. אפילו אלוקים אמרו באיוב מאהבה. אברהם גוף המנהלן, דכתיב זרע אברהם או אבי. מה איקה בן עושה מאהבה לעושה מהירה? איקה הדה תניא, בשביל מנזר אומר, גדול עושה מאהבה, יותר מעושה מהירה, שזה תולי 1,000 דור, זה כתוב 2,000 דור, כתיב לאלפים אהבה לשמי מצוותיו, ואתה כתיב לשמי מצוותיו 1,000 דור, אוקיי, וכו'. טוב, בקיצור, מה שהגמר ביה פה, בעצם שתי דעות, אם איוב עבד מאהבה, הוא עבד מהירה. ובסוף, לפחות הגמרא הזאת, מביאה עמדה שאהבה גם מהירה. לא שניתן לדון בו, כאילו, גם בקשורים נוספים. כל אופן, אם אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, אחד השאלות שעומד פה בבסיס הדיון, כשאנחנו מדברים על אהבה מהירה, האם אנחנו מבחינים איזו הבחנה בין יהודי לגוי או לא? למשל, בכוזרי זו נקודה מאוד בסיסית, אם אני מבין אותו נכון. כוזרי לאורך הדרך טוען שגם גוי, מצד אחד, כוזרי טוען כל הזמן שיש הבדל בין יהודי לגוי, מבחינת היחס לקדוש ברוך הוא. מצד שני, מי שקראת הכוזרי כמה דוקדקת ולא חפוזה, בעיקר בתחילת המאה הרביעית, הכוזרי סבור שגם גוי אמור, גם גוי אמור להיות ירא אלוקים, וגם גוי אמור לקבל את הקדוש ברוך הוא, ואמור להיות לו זיקה לקדוש ברוך הוא. אלא מאי? שהוא חושב שהוא אמור לקבל את הקדוש ברוך הוא כבעל כל הכוחות כולם, כמלך העולם, כאדון, לא תהיה לו אהבה, קרבה, מערכת יחסים אישית, איזשהו יחס אישי, זה לא יהיה. כאילו, כמו חייל הרמטכ"ל, או מפקד האוגדה, משהו כזה, הוא יודע שהוא קיים, הוא כפוף למרותו ומשמעתו, הוא אמור לקבל אותו, הוא אמור כאילו להיות כפוף אליו, אבל אין איזשהו זיקה אישית ביניהם. בניגוד בניגוד לעומת זאת ליהודי, ששם הכוזרי חושב, זה כמו צריך להיות כמו הורה וילד, הורה ותלמיד, שגם יש מרות, אבל גם יש זיקה וקרבה. ואת כל שדובר העניין האלוקי, הוא בעצם מדבר אך ורק על הקרבה והאינטימית ויחס האישי. וזה לדעתו באמת נמנע מגוי. מה שלא נמנע מגוי, זה... במה שלא נמנע, גם נדרש ומצופה ממנו שעבוד הקדוש ברוך הוא באמת כמלך העולם. במלך הזאת שאומרים אלוקינו מלך העולם, גם גוי אמור לומר אלוקינו מלך העולם. יתרה מזאת, אפשר לומר שמזווית הזאת שמלך העולם שנרם ונישא ונשגב, באמת אין הבדל יהודי לגוי, כי גם היהודי וגם הגוי הם כאילו קטנים, כאילו בריאות עלובות, אבק פורח, חלום יעוף. לא משנה אם אתה יהודי אתה אבק בריבוע, אם אתה גוי אתה רק אבק סתם. בכל מקרה אתה אבק ואתה אין לך מרת, אין לך שום חשיבות כפי האינסוף. לעומת זו, כשמדברים על תפיסת הקדוש ברוך הוא אומרת כקרוב לקוריו, כקשוב, זהו, בדיוק אני חושב שזה שונה. ברמב״ם כנראה שלא חושב ככה, כי הרמב״ם כשהוא מדבר לגבי שיר השירים, עכשיו למשל רש"י מסביר את שיר השירים קריאה אליגורית של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, כי הוא האוהב את הקדוש ברוך הוא זה הדוד והראיה זה עם ישראל. לעומת זאת כשהרמב״ם מסביר את שיר השירים, הרמב״ם מדבר על שיר השירים הוא משל הנשמה והקדוש ברוך הוא, הוא לא אומר דווקא נשמה יהודית, אבל כן, זאת אומרת שזה היחיד, וגם לא, זה הכרח מה מניח שאני דווקא על לגבי יהודי. עכשיו, פה אני חוזר עכשיו לסיפור הזה. איוב, בגמרא בסוטה, או במשנה בסוטה, יש ויכוח אם עובד מאהבה או עובד מיראה. זה נורא משנה גם את הטיעונים שלו. מה הוא טוען כפי הקדוש ברוך הוא? הוא טוען שאתה פשוט לא עושה צדק, כאילו השופט כל הארץ ויעשה משפט, ויש הרבה פסוקים כאלה באיוב כמובן בסגנון הזה, או שהוא טוען שבגדת בי, זה כאילו אתה לי ציפיות והכזבת אותי. אם נדבר עובד מהירה, בעצם הוא טוען, אני עבדתי מהירה כי אתה אמור לי, כי אתה כל יכול, אתה בא לכל הכוחות כולם, ועכשיו אתה לא הוגן, ויש הרבה פסוקים כמו, אני יודע שאתה יותר חזק, אז מה? אתה יותר חזק ולא יותר צודק. ולעומת זאת, אבל אז בעצם הוא בא בטענות למוסריות ולשיפוט, וזה פסוקים שאני בשבוע שעבר, אני רוצה לבוא במשפט, ושם להפנות אצבע מאשימה, ולחשוף את הכוח המשחית. אם אנחנו נחיל שובד מאהבה, הטענות שלו הן יושבות במקום אחר לגמרי, הן יושבות זה מילה באימון, אני מאוכזב, זה כמו בני זוג, נגיד בני זוג כשאחד יבגוד בשני, זה לא רק זה מעשה לא מוסרי או זה מעשה באמת שלא דתי, אלא זה פגיעה באימון. אני שמתי את מבטחי בך ובך, אני האמנתי ונתתי אמון, האמון הזה הוכזב. זה דבר, אם דברים עובד מאהבה, אז היא אומרת, אני הייתי קרוב אליך, הייתי כל כך מת, ואז הטענה שלו היא טענה אחרת. אני לא זו קריטי, אלף כל להבין מה עובר בין איוב לקדוש ברוך הוא, הוא גם קריטי בשביל דבר נוסף, בשביל להבין את התשובה. כי אם התנאי מהסוג הראשון, דהיינו, אתה לא הוגן ואתה לא, ואתה מצא את הכוח שלך, אז כשאתה רוצה פשוט התשובה אמורה להיות, אז בוא אני אראה לך איך שאני כן הוגן וכן, זאת אומרת, אתה בעצם לא מבין שום דבר. אתה בא בטענות, אתה, מה אתה מבין בזה בדברים האלה בכלל? אז איך אתה מעיז, זאת אומרת, להגיד שאני לא הוגן ושפק לא עושה משפט, אתה יודע מה זה משפט וכו' וכו'. אם מניחים שהוא בא מצד כזה האימון והאכזבה, אז התשובה אמורה ברמה זו אחרת להחזיר את האימון. יתרה מזאת, שעד השאלות היא עד כמה נסדקה, עד כמה נסדקה מערכת היחסים הזאת. זה יש פסוק קריטי שמה שם כבר מפנה לזה. קטע קורא עוד לפני זה, תראה, נצא אחד, אני קורא את חלק מהפסוקים שמשבוע שעבר קראנו. כן, זה שמה, הכוחו וגדלו, הן יבוא, שם צדקתי, לא אענה, אענה למשפטי התכונן, קראתי ואענני, לא אמין כי יזין קולי, אשר בשרי שופעים ובא בצרי חינם, ותן אשר בוכי כי יזביעני מהמרורים, אם לכוח אמיץ הנה, ומשפט מי יועידני, אם אצדק פי הרשיעני, תם אני ועקשני, תם אני לא ידע נפשי, אמס חיי. אחתיה, כן אמרתי, תם ורשע הוא מחלם. אז יש פה מצד אחד הרבה טענות על הצדק האלוקי, מצד שני שהוא אומר, אם קראתי לא יענני, קשה לדעת מה בדיוק הוא אומר, אני קרוב אליך ואתה לא עונה לי, או שסתם כך אתה לא עונה לי. רגע, הפסוק הפקידי שנחפש אותו כרגע הזה, כן, זה תחפר כדגי הן יקטלני לא היחל, אך דרכי אל פניו הוכיח. גם הוא לי לישועה, כי לא לפניו חנף יבוא. עכשיו, פה המילה קטלני, פה זה מילה לא. הן יקטלני לא היחל, הן זה עם א', ואז בעצם הוא אומר, אני גמרתי איתך, ונתקתי, ולא אני מחפש איתך יותר, או עם ו'. אז הוא אומר, למרות, בעצם נאמנים פיצי אוהב, למרות כל מה שעשית לי, אני עדיין אוהב אותך. למרות כל הנעשה, עדיין דבק, כי מערכת יחסים שלנו, מערכת יחסים של אמון, אותה כבר בסוטה שמה, היא מצטטת את הפסוק הזה, והיא מהירה לקריא וכתיב. עכשיו תראה מה, אם זה ו' או א', זה קריא וכתיב. מה שמסבך את העניין לחלוטין. זה מה שאומרת כך, לא הבאתי בקדוש כולם מהווה שאומר, הן יקטלני לא אייחל, ועדיין הדבר שקול, לא אני מצפה או איני מצפה. זה בדיוק הוו או האלף שם. תמוד לומר, עד אגבה לא אסיר תומתי ממני, באמת שמהווה עשה. בגמר שם אחר כך, ולך זה, היי לא, היא בלמד א' כתיב, לא הוא, היא בלמד ו' כתיב, לא הוא. אבל אז כבר מסבירה שזה לא ככה, שמדי פעם, אם השלו חומה למשל, שיש פסוקים שהו' וה' מתחלפים, אז זה לא, זה עד הסוף, אז לכן הוויכוח נמשך. כל פנים, זה כמו, זה שעה קריטית להבין את כל הדינמיקה של הספר, זאת אומרת, האם מדובר באיזה אדם שהוא מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא מאוד מביא את אכזבתו ועצבנותו, אבל מדוע שהוא קרבה גדולה בכל זאת, או ההפך, או שהוא מאוד קרוב, בגלל זה הוא בועט ואמת, או לחילומת, או כאמור, הוא מראש לא כך קרוב, הוא רק עושה מהירה. זה כמו שאלה שהיא חשובה ביותר כשעצמה, שאלה פה כך עכשיו היא חשובה גם, האם זה מתקשר לשאלת הגוי והיהודי? האם אני חושב, כי ודאי, נגיד לפי הכוזרי, אם הוא גוי, הוא אמור לעבוד מאהבה, לעבוד מיירה. אם הוא יהודי, הוא אמור לעבוד מאהבה. אם יכולים להביא את הלוי עד הסוף. אז שאלת אם איוב הוא יהודי או גוי, אז לא רק שאלה אם הסיפור אוניברסלי או לא אוניברסלי, זה גם סיפור, שבעצם מה הם הטיעונים פה? מה הטיעונים פה? כל הדיאלוג מנהל במסגרת מערכת יחסים של אהבה וקרבה, משהו בישוע שם חושב, או שהוא גוי, ואז הדיון הוא אוניברסלי, אבל במסגרת יראה וכו'. כמו זה מכין בעקבות הכוזרי, אני לא חושב שמוכרחים לטעון שלגוי אין אהבת השם, אבל לקח בידי לי לפחות, זה פחות התזה שהוא מציג. טוב, עכשיו, אותו דבר נכון, יש מקום, כן, בשעת הנבואה. האם לך יש נבואה לגוי? אז בואו מג'יבו שבעה נביאים, עכשיו דייקתי פה, נמשך. וכולו תנאי סביר לו דאיו מישראל האבי, לבר מיש אומרים. דיזה מאות אומרים אבי בתד השכין משה מי שר שכינה לבני כוכבים, דיינו כל מי שאומר שאיוב חייך, אם אתה נתורה צריך להניח שהוא לא נביא, צריך להניח שהוא לא גוי, כי הוא היה נביא וגויים אחרי מתן תורה כבר לא יהיו נביאים. וכמו מצטט אז ואמר מר ביקש משה רבינו שעוד אישה שכינה עבדי כוכבים וניתן לו שנאמר ונפלינו אני ועמך. טוב, זה עכשיו עכשיו פה אומרת, האמירה הזאת היא חוזרת מאוד קרוב לדיון הקודם עכשיו בכלל מדוע הנבואה קיימת או מה עיקר משות הנבואה. ככל שאפשר לומר שיש נבואה כי כבר שמוח יש לו מסרים הוא צריך להודיע לנו כי רוצים להגיד עם ישראל שיוצאים ממצרים היום בלילה אז כל מה השם כחסות הלילה צריך להביא שיודיע את זה כל מקום בעיתון צריך שהנביא אם יאו רוצה רוצים לעשות ישראל לפני החורבן כן אנשים כן מזהירים ורוצים לעשות אותו מתשובה צריך להביא שיאמר זאת. זה ניתן עכשיו בצורה כזאת, שהנביא בעצם פשוט מעביר מסרים. אפשר עכשיו גם בצורה אחרת לחלוטין, שעיקר חשיבות הנבואה היא לאו דווקא במסרים שעוברים, אלא בביטוי לתקשורת בין האדם למקום. שם אומר, מסביבי הדעת נדע שהכל מנבא את בני האדם. למה זה עיקרון בדעת? עיקרון בדעת הוא שקדוש ברוך הוא מביא לו אינפורמציה. עיקרון בדעת הוא שקדוש ברוך הוא נמצא בקשר איתנו. יש מערכת יחסים כזו. זה מאוד דומה לדיונים שנמצאים כמובן הרבה יותר בצורה זמינה לגבי תפילה. עיקר תפילה זה פשוט מאוד, אני צריך להביא אינפורמציה כפי שמעיה. זאת אומרת, יש לי כל מיני בקשות, יש לי בעיה, יש לי מבחן שצריך להצליח, אני רוצה שידוך טוב ואני מפחד להיפגע מזה. אני צריך להציע, אני צריך כפי מעלה להעביר בקשות, כי כמו פתקים בכותל, אז צריך להעביר בקשות כפי מעלה, אז דרך לעשות את זה, זה לדבר לקדוש ברוך הוא. יש הרבה שכותבים על כך, שהתפילה, חשיבותה היא פחות, כי הקדוש ברוך הוא גם כך יכול להביא מה הצרכים שלי, אלא עצם הדיאלוג, נגיד, מי שבזאת השם יהיה הורה, כשילד בא מבקש עזרה, אז בצלך את מביא לך אינפורמציה כי הוא צריך את העזרה באמת אבל ברור שלהורי הרבה מאוד פעמים מה שחשוב וגם הרבה פעמים לילד מה שחשוב זה לאו דווקא האינפורמציה לפתור את הבעיה כאילו הוא לא יש לך פתק כי אין אף אחד בבית שלו תיבת תלונות והצעות אלא עצם הדו שיח הדו שיח שעצמו שהילד בא ומבקש את זה ומבקש את זה ואתה הבקשה כשעצמה היא משמעותית כי מידע על מוחות היחסים כמו יש הרבה שכתבו את תפילה ברמה זו אחרת שתפילה חשובה כי ביטוי מוחות היחסים לא פחות מאשר כבקשת צרכים ואותו הדבר נכון גם לגבי נבואה שהנבואה היא לא פחות חשובה מצד מוחות היחסים כי תפילה אני מדבר על הקדוש ברוך הוא נבואה הוא מדבר אליי אפשר לדבר על זה ברמה האישית, שמי שהגיע לדרגה אישית מאוד גבוהה, אפשר לדבר על זה ברמה הלאומית, שנביא ושומע עבור כולם. אבל עיקר העניין הוא במערכת היחסים. עכשיו, זה כנראה מה שמשה רבינו חשב, ונפלא אני ועמך. מה שמעוניינים שם, אם נבואה זה רק אינפורמציה, זה רק כאילו להעביר, אז גם גויים היה יכול להיות נבואה, ואגב יש דברים כאלה, נכון? הגמרא עצמה מדברת על זה פה, שמעבירים אינפורמציה לגויים דרך נביאי ישראל, ויש נבואות, יש ביחזקאל, יש בירמיהו חלקים שלמים, יש בישעיהו חלקים שעוסקים בכך. נוסף על כך, כמובן, תקחו למשל את אלישע, נכון? איך הוא משכת את יהוב וזה ואת חזאל תמשוך בקיצור, כשאנחנו רוצה להעביר מסרים יכול להעביר מסרים גם לגויים דרך הנביא יהודי הנקודה היא שמשה רבינו חשב לפי אני ועמך מבחינת יצירת מערכת היחסים המיוחדת אז אדם יגיד לילדים שלו דברים שלא מספר לאחרים אדם מוכן שילדים שלו ישמעו דברים שלא מוכן לספר לאחרים לא דווקא אינפורמציה יותר אינטימית, אלא גם פשוט מערכת היחסים שהקיובה היא כזאת. אז נפילים עדיף המחר פה נועד להדגים ולבטא דבר את היחסים, ולכן הרב פה חושבת שלא אין נביאים גוי, כי מערכת היחסים אמורה להיות שונה, לא כי הבקשות שונות. טוב, אז המחר זה קצת חוזר דיון הקודם, את האם איוב מייצג פה את איזשהו מלך אדון שמוריד פקודות קווי מטה, ואז נביאים יכולים לקבל את זה, או שמדברים כמו שביטוי לקרבה בין האדם למקום. אבל לא זה, גם כדאי להוסיף עוד נקודה אחת. הרמב״ם הדגיש מאוד, גם בשביל תורה ובכמה נבוכים, שנבואה זה לא סתם ככה באדם קם בבוקר והוא נביא. שנבואה זה אחרי שאדם הגיע לשלימות, שיא השלימות האנושית ודוש הכנה, סתם בחירות. אין דבר כזה סתם איזשהו כשבו אנחנו נוחד על מישהו כי התחשק לו, אלא נבואה זה אדם שכמו הגיע לשיא השלימות וההכנה. ובפחד הרמב״ם זה בעצם זה בשביל אינפורמציה, זה פשוט אדם שגיע כזה שלימות. אז הצעד הבא מערכת יחסים זה כמובן את הנבואה. אתה פשוט, אם הגעת כזה קרובה לקדוש ברוך הוא, אתה כל כך קרוב אליו, כל כך כל כך מרת מיוחד איתו, אז השלב הבא זה שידבר איתך גם כן. לעומת זאת, אם יחפשים אחרי העם במשל מתעקש שבלעם בעצם לא צריך, לא בלעם, האתון למשל, ועוד כמה אחרים, הם לא ממש נביאים, כי אין להם את ההכנה הזאת. לעומת זאת, אם נצחו לך, הבנה שם, כמו שאומרים נבוכים, אמר, מה זאת אומרת נבואה? נבואה זה כל אחד, כל אידיוט יכול להיות נביא, אם הקדוש ברוך הוא צריך אותו באותו רגע. כי הקדוש ברוך הוא באותו רגע צריך להעביר מסר לאנושות, ופלוני במקום הנכון, בזמן הנכון, אז פלוני יקבל את זה. הרמב"ם לא חושב ככה, כי הוא לא רואה בזה נקרא נבואה. כאן נבואה היא המיתות, השלמות, השגות אלוקיות. ואז כמובן אתה דבר יותר ידיד לגוי, אם פשוט צריך את האדם הנכון, זה הנכון. אז אם יקרה שם גוי או יש שם אתון כמו של בלעם, אז זה גם מדברים דקו וכו'. ואדם משקיע המון אנרגיות שם בסביב הסיפורים האלו להראות שזה לא נבואה, זה משהו אחר, בגלל שהוא בדיוק מהנקודה הזאת רוצה נבואה. מבחינתו נבואה היא כל מה כמו ביטוי לקרבה.
ודווקא יהודי?
מה?
לרמב"ם זה דווקא יהודי?
מיטב זיכרוני, אני לא רוצה להישבע, זה מיטב זיכרוני, המקודה זה כמעט המורגיה של אצלו. זאת אומרת, מתוקד המורה נבוכי, גם את מוקי הנבואה, מיטב זיכרוני, הוא דובר לאדם באשר הוא. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא חשב שזה מחלוקת בגמרא פה, יכול מאוד יכול להיות שזה יכול להיות בגמרא פה, או שהוא תלם מזה, אני לומד, או שהוא חושב שזה נכון, רק הוא לא ידבר. כי בחוץ לארץ למשל, זה שנבואה בחור, הוא מאוד מקצץ את הכנפיים של האמירה הזאת. אצלו, אצל כוזרי זה נראה מאוד עקרוני, כי רק בארץ התנאים מבשילים למערכות היחסים הקרובות. אצל הרמב״ם זה בגלל שבחוץ לארץ אז קושי הגלות מעיק עליך, אז אתה לא מספיק שמח. זאת אומרת, אחד התנאים להיות נביא זה שמחה פנימית לנפשית, שהוא שם שופע מבפנים, שהוא הנשמה שלו מתרחבת, זאת אומרת הוא גולש, הוא שופע, הוא לא מצומק, הוא לא מאופק, הוא לא עצור. בגלות אתה תמיד עצור ומאופק, כי באמת, לחיות בגלות במאה 12 בצפון אפריקה או באירופה, זה דפוק באמת. ואכן אתה מאופק ועצור, כל הזמן מסתכל מעבר לכתף, אולי איזה גוי נחמד רוצה לדקור אותך או לשדוד אותך. אז זה לא משהו עקרוני, זה משהו די נקודתי, שמסתום אין מספיק שמחה בחוץ לארץ. כמו שנגיד, מה יפסוק אחר כך, שאין נשיאת כפיים בחוץ לארץ, למה? כי לא מספיק, אני גם כן חסרה שמחה. אז שום מצמצם, לגבי גוי, מיטב זיכרוני, הוא לא מתייחס לשירות, אבל תבדוק, אני לא זוכר בוודאות, זה ודאי נימה מינורית, נימה די אצלנו, זה לא כוזרי, אבל הסיפור הזה בנה הרים וגבעות, אבל אצלנו זה כמעט ולא. טוב, כן, אוקיי, עוד משפט אחרון, וזה, טוב, בוא נלך כאן זה שבוע כבר בסדר, נתחיל עם זה ב... לא, זה מה, יכול לעשות. זה הסיפור של יהוא בן ברכי, משפחת רם. אומר פה רשי, אליהו על כוחם ידרסו כה בשמו ושם משפחת ישראל, ידאמרי, משפחת רם היה, היינו אברהם. אז רשי מזכיר את זה פה כאיזשהו אינפורמציה ביוגרפית בלבד. מי שבנה בזה הרי הרים וטילי טילים של משמעות זה הרמב"ן. הרמב"ן שם לב לדבר שדי ברור בספר איוב כשעצמו, שיש בעצם יש חלוקה של שלושת רעי איוב לאליהו. אחרי הפסוק אומר ויש ביטול שלושת אנשים האלו מענות את איוב כי הוא צדיק בעיניו, וייחף איוב בן ברכי הבוזים משפחת רם באיוב חרה אפו על צדקו נשום אלוקים, ושלושת אליו חרה אפו אשר מצאו מענה והרשו את איוב, ואליהו חיכה את איוב בדברים כי זקנים הם ממנו לימים, וירא אליהו כי אין מענה לפי שלושת אנשים וייחר אפו, ויען אליהו בן ברכי הבוזים ויאמר ציר אני לימים ואתם ישישים, כן זכרתי וירא מכבוד דעי אתכם. ואז הוא פותח את זה. אפשר לקרוא את זה כאיזושהי טכניקה דרמטית, זאת אומרת, העלילה הולכת ודועכת, כמה כבר אפשר למחזר את ה... ואז מכניסים פה איזשהו אלמנט דרמטי חדש, הצעיר והזקנים, ו... הבעיה שזה, אם זה כך, אז איזשהו נקרא לזה פטנט מלאכותי, שיחזיק עוד כמה פסוקים, ושוב פעם, איזה בוי דח. אחרי פרשנים מחפשים מה הפוינט החדש של יהוא מביא לסיפור. אלא שמת מי ש כמובן תחו בזה, זה בעצם הרמב"ן. הרמב"ן אומר כך, בעצם אליהו אמר את התשובה הנכונה, והוא מאוד בונה הכל סיפור הזה של משפחת רם, שהוא מייצג את העמדה היהודית הנכונה מאת הקלאסית, ואליהו מת, הוא פשוט קלע למטרה, הוא אמר את התשובה הנכונה, ומבחינתו אומרת, זה לא עוד דעה, זה לא כאילו יש צופה ובדעת וזה, ויש גם את אליהו, אנחנו יותר צעיר, אז הוא חיכה לדבר בסוף, אלא אליהו אומר את האמת. והמשפחת רם פה משחק אצלו, אומרת, כמו תפקיד מאוד מרכזי, לדעתו זה טכניקה ספרותית, להצביע על כך. לאו יש פה אחרי זה, מה שנכון מופרך בזה, אז בשביל הקדוש אחרי זה עונה לו תשובה אחרת, מן הסערה. יש לה... אז הבן מסביר שבעצם צריך שני סביבי תשובות. יש תשובה אחת של יהוא, ותשובה אחת של הקדוש ברוך הוא, שניהם נכונים. כל אחד מזווית אחרת. אם תרצו, אפשר לדבר על כך, אני לא זוכר את הניסוח המדויק שלו כרגע, אבל ניתן לדבר על כך שיש זווית אחת, תשובה אחת מהזווית האנושית. איך אנחנו כבני אדם תופסים את העניין. וזה יהוא יאמר. איך אדם, בשר ואדם, צריך להבין את העולם אל מול בעת הרע. ומטרה הזאת הוא כולל. הקדוש ברוך הוא בא אחר כך ואומר, רגע, רגע. זה איך שבשר ואדם אמור להבין, אליהו באמת ענה לך היטב. אני רוצה להסביר לך אבל, שבכלל יש עוד זווית נוספת. שמהזווית של הקדוש ברוך הוא, כל השמת, כל הדיון בכלל לא מתחיל, או כל הזווית היא אחרת. יש פה שאלה אחת, איך בשר ודם מבין, וזה הוא עונה לך. שאחרת, המפגש בשר ודם לקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא יענה לך? זה כבר לא, אני אסביר לך במונחים שלך, אני אסביר לך שהמונחים שלך הם בכלל לא לעניין. ואיפה הייתי בשדי ארץ, סגד עם ידת הבינה, זה לא אומר, ויש פה איזו דיאלקטיקה מסוימת. במה מסוימת, הבן אדם נברא עם שכן, נברא עם תבונה, אמור להבין את העולם בכלים שלו, אז זה מה שאליהו עושה, זה מה שאיוב מנסה לעשות. ברמה אחרת, ואיוב כל הזמן אומר, לא רק אני רוצה להבין מה קורה איתי. נכון? אם איוב היה אומר רק אני רוצה להבין מה קורה איתי, אז אליהו היה יכול לתת תשובה. זה מה שקורה איתך, לפי הבנתנו. איוב כל הזמן אומר, לא מה קורה איתי, אני אראה לך מה שקורה איתך לא בסדר. כי הוא כל הזמן רוצה לא רק להצדיק את עצמו, הוא גם רוצה להרשיע את הקדוש ברוך הוא. אז כאילו נעשה כך, לגבי צדקו נפשו אליהו, צדקו נפשו באלוקים, אז לגבי צדקו נפשו אליהו עונה לו. אבל לגבי הנקודה הזאת שהוא מאשים את אלוקים, זה כבר צריך סוג אחד של תשובה, וזה קדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מהזווית שלי כל התבונה שלך היא לא שווה, ולכן אין קושיה. מהזווית שהתבונה שלך זה אליהו יענה. זה כיוון אחד אפשרי. כיוון אחר, זה יחזור מה שאמרנו קודם. אליהו מסביר לו את הצדק האלוקי. אם יש לך בעיות, הטענות ובעיות לבורא עולם ובעל כל הכוחות כולם, אתה מרגיש שכמו שהוא לא התנהג בסדר, אז אני אסביר לך איך הוא, למה כן התנהג בסדר, למה זה כן מובן ונכון. אבל איוב עדיין מרגיש איזו אכזבה, אבל צריך גם לשקר במערכת היחסים. מלך לראות, אלא הוא יכול להסביר לו את האמת, אבל לשקר במערכת היחסים, זה כל בן אדם שיש לו איזה טאקל או איזשהו משבר אימון עם ההורים שלו. יכול לבוא האח שלו, יכול לבוא הרב שלו, יכול לבוא השכן, יכול לבוא כל אחד אחר, ולהסביר לו רציונלית, הגיונית, למה ההורים פעלו כפי שהם פעלו. נגיד, תקח גם ילד קטן. אתה מבטיח ילד קטן, נאסוף אותו בחמש, והוא מחכה בפינת הרחוב, ומחכה ומחכה ומחכה, ומגיע רק בשש וחצי. למה? היה איזשהו מקרה חירום. משהו עיכב אותך, משהו פיקוח נפש, מצאת מית מצווה, אני יודע, באמת, עכשיו, אפשר לסביר את הילד, אפשר לא להסביר לו, מה פיכן, הוא יהיה, יבוא השכן, יגיד שהאבא יתקשר ואמר לו שהוא לא מגיע, אז הילד יבין, יקבל, ויהיה את כעוס עדיין. אולי צריך אבא אחרי זה לבוא וחבק אותו, על מנה, אתה יודע, תחושה, לא רק התחושה של שאני אצדיק הגיונית רציונלית, אלא שלא הזניחו אותו, לא עזבו אותו לנפשו ולא שכחו אותו. ובאמת זה גם אולי גם קורה פה. אליהו יכול לתת את התשובה הרציונלית, אבל קודם כל צריך לחבק אותו אחר כך. איך החיבוק? על ידי הדיבור והדו-שיח, וזה גם האמת כיוון אפשרי. בכל מקרה, אומרת, לתת הרמב"ן, שכתוב פה שאליהו מישראל, זה אינפורמציה קריטית. אחרים פה זה כמו איזו חתיכה ביוגרפית ולא לא מעבר לכך. טוב, לצוף הזה שבוע בעניין הזה נהיה פה את הדעות האחרות משפט השופטים ומחשבירוש ומכת שבן. טוב, זה כבר בשבוע הבא.
אני חושב שאני אגב, 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 שא